טוב, אז ערב טוב, אנחנו בעזרת השם, בסייעתא דשמיא, מתחילים ללמוד את ספר התניא, קדישא. זוכים, ברוך השם. אז אנחנו בעצם נפגשים פה עם תורתו של האדמו"ר הזקן, רבי שניאור זלמן. כידוע נדרש בספרי, בחסידות חב"ד. שניאור זלמן הוא מייסד את חסידות חב"ד. הנכד הרוחני של הבעל שם טוב, לא נכד פיזי. מבחינת הבניין הרוחני שלו הוא תלמיד של המגיד, שהמגיד הוא תלמיד של הבעל שם טוב, הקדוש, אור שיבת הימים. וכשאנחנו ניגשים ללמוד את דבריו של האדמו"ר הזקן, שהיה שניאור, כפי שהזכרנו קודם, שניאור, מוסבר בחסידות חב"ד, ששניאור זה שני, לשון שני אור, היו לו שני אורות. שני אורות, האור של הניגלה של התורה, שולחן ערוך הרב, כתב ספר שולחן ערוך, נקרא שולחן ערוך הרב, כמו שולחן ערוך של מרן הבית יוסף. והאור השני, אור פנימיות התורה, שראש וראשון לכל הספרים, זה ספר התניא, הוא מוגדר כתורה שבכתב של תורת החסידות. יש בחסידות הרבה תורה שבעל פה, רוב הדברים בחסידות זה תורה שבעל פה. כל מיני שמועס שהבעל שם טוב אמר ככה, נשמתו עדן אמר ככה, זה אמר ככה. אבל יש ספר אחד ומיוחד שהוא מראשוני הספרים שנכתבו. ונכתבו בצורה מסודרת, בצורה שיטתית. פרק אחרי פרק, מובנה. ממש כל פרק משתלשל מהפרק שקודם לו, זה ספר התניא שאנחנו מוחזים עכשיו ביד. שאמר מי שאמר שאיתו אנחנו נקבל את בני משיח צדקנו, כנראה היה חבדניק, אם הוא היה קוקניק, היה אומר שעם ספר אורות נקבל את בני משיח צדקנו. אם היה ברסלב, היה אומר שעם ליקוטי מוהר"ן נקבל, האמת שעם כולם נקבל. מסתום יהיה לנו שלוש ידיים, אחד נחזיק אורות, בשני נחזיק תניא, בשלישי נחזיק ברסלב. באיזה יד יהיה כל דבר, זה נשאל את המשיח. יהיה ביד ימין להחזיק את זה או את זה, אבל זה נשאיר את הבעיה הזאת. בכל אופן, ברוך השם, לומדים את ספר התניא, עליו אמר רבי זושא, מאני פולי, רבי זושא, אח של רבי אלימלך מליז'נסק, אמר שאיך, אחרי שהוא קרא את הספר הזה, הוא אמר, איך האדמו"ר הזקן הצליח להכניס אלוהים כל כך גדול בספר כזה קטן, לא מובן. אז יש פה אלוקות בספר הזה, יש פה חתיכת אלוקות. והספר הזה בא ללמד אותנו שכל אחד מאיתנו הוא חתיכת אלוקות. הוא ספר מאוד מאוד יסודי, מאוד תובעני. הוא לא כזה כאילו נחמד. אתם יודעים, האדמו"ר הזה כן עכשיו הליטווק של החסידים. כך אמר לי פעם הרב יהושע שפירא. מה זה הליטווק? ליטווק זה משון הליטאי, מסנגל. הוא המסנגל של החסידים. קמו עליו הרבה מחלוקות. כי הוא חידש בתורת החסידות את המוחין, את החב"ד. זה נקרא חב"ד, חוכמה בין הדעת. הוא הכניס את הכל בצורה תבונית, את כל תורת החסידות, שבעצם בא לדבר על רחמן עלי בבית. הבעל שם טוב בא להאיר את האור של, של הלב, של התפילה, של הדבקות. בא אדמו"ר הזקן והכניס את זה לתוך תורה מאוד מסודרת, מאוד למדנית. חב"ד זה למדנות, כמו שיש למדנות בגמרא, זה למדנות בפנימיות התורה. ממש שכל צרוף, חילוקים וחילוקי חילוקים. מי שאוהב למדנות, אוהב חב"ד. זה צריך להיות למדן בשביל חב"ד. יש הרבה שחלקו עליו. הוא מה, הפכת אותנו פה לטעים, לבני, לתלמידי הגרן. אנחנו רוצים פה לבבות, לא שחלים. אמר אדמו"ר הזקן, מוח שליט על הלב. אחד היסודות של, 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 של ספר התניא זה, אם אתה רוצה להגיע ללב אמיתי, אתה חייב לעבור דרך המוח. ודאי שלב, המכוון הוא הלב, אבל כדי להגיע ללב צריך לעבור דרך המוח. אם לא נעבור דרך המוח, לא, זה לא, זה יהיה רגשות דמיוניות, לא אמיתיות, לא יחזיקו מעמד. אם אנחנו רוצים יראת השם תאורה, שתהיה עומדת לעד, צריך הרבה התבוננות. לכן שיטת חב"ד זה שיטת ההתבוננות. חוכמה בינה דעת. בסדר, אז רק מי שמוכן ללמוד בהתבוננות, יכול באמת ללמוד את הספר הזה. ספר שיטתי, מתבונן. בעצם הבעיה שלנו, הקושי אולי שלנו כעובדי השם, אנחנו כולנו רוצים להיות עובדי השם, נכון? כל מי שבא לפה רוצה להיות עובד השם, אחרת אין לו מה לעשות בישיבה, בוודאי לא פה. להיות עובדי השם או מבקשי השם. כי יש את השם, אנחנו, מה אנחנו מבקשים? אחד צהלתי את השם, אותה אבקש. רוצים את השם מתברך, מבקשים את השם, עובדים את השם, רוצים להיות קשורים אליו, להיות דבקים בו. אחת הבעיות המרכזיות שלנו זה העובדה שאנחנו פוגשים בתוך הנפש שלנו המון המון רצונות שנוגדות את הסיסמה הזאת, שנקראת להיות מבקש השם. אנחנו הרבה פעמים חשים, כן, נהיה כנים, נשים יד על הדופק, אנחנו חשים שלמה אנחנו נמשכים באמת. איפה זה המשיכה שלנו? לתאוות העולם, לכל מיני עניינים שהם מאוד זולים, מאוד נמוכים. אבל מצד שני אנחנו רוצים את השם, אנחנו מבקשים את השם, רוצים למלא את יהודו, את שליחותו. אנחנו מרגישים בתוכנו איזו סתירה פנימית. זה נקרא דיסוננס. ואז זה נותן לנו תחושה של צביעות. כאילו מה אנחנו? מי אנחנו באמת? אם אנחנו עובדים על עצמנו, האם אנחנו באמת רוצים את השם? לפעמים קצת נמשכים אחרי הטייבס. או שאנחנו באמת רוצים טייבס. ולפעמים דמיינים שאנחנו רוצים את השם. מי אנחנו? וזה לפעמים קורה את האישיות שלנו. מי האני שלנו? אנחנו חשים לפעמים תחושה של חוסר אמיתיות. בא אדמור הזקן ומלמד אותנו בספר הזה, בעזרת השם נלמד, שיש לאדם שתי נפשות, אתם כבר מכירים את היסוד הזה, אתה צריך להתבונן בו. יש לו נפש אלוקית ויש לו נפש בהמית. ואם אתה שואל מי אתה, אז תדע לך שיש בך את שני הדברים. אתה לא צריך להחליט. אם אתה פוגש את עצמך באיזה מסעות נפש עליונות, ואתה רוצה דברים גבוהים, זה אמיתי לך. זה לא דמיוני. אם אחר כך, אחרי שבוע, אתה רואה שאתה נמשך אחרי הטייבס, ופתאום אתה לא מצליח לשמור על העיניים, ואתה כולך בתאוות אכילה, ובזבוז זמן, אז תדע לך שיש לך גם נפש בהמית. זה לא אומר שמה שהיה שבוע שעבר זה היה שקר. זה לא היה שקר, זה היה אמיתי. יש לך שני, יש לך פיצול אישיות. בכל אדם יש שתי ישויות, שתי מערכות. וצריך להבין שיש מלחמה. אנחנו במלחמה. זה המוטו של הספר. הספר הזה נכתב לבינונים. בינונים זה מי שנמצא בין לבין. זה נקרא בינוני. הוא נמצא כל הזמן במאבק, וזה השוס, זה הנקודה. אם אתה נמצא במאבק, אתה במצב טוב. רק מת, הוא לא נמצא במאבק. זה רצון השם. שתעשה את המאבק הזה נכון, ותמיד תתגבר. כלומר, תמיד בשטח, בשורה התחתונה, ברמת המעשה, במעשים שלך, תעשה את רצון השם. אבל זה שבפנים אתה חש איזושהי סתירה פנימית של רצונות, זה מובנה באישיותו של האדם ישראל. ומה שמלמדת אותנו החסידות זה איך להגביר את הנפש האלוקית, כלומר, איך להאיר את הנשמה, באופן כזה שאנחנו נחוש משיכה לאלוקות, שלא ייראה לנו שכל הדתיות שלנו היא מן השפה ולחוץ, שהיא תהיה אמיתית, שאנחנו נחולל שינוי מהותי בנפש, במהות הנפש, ולא רק בהתנהגות של החיים, כדי שאור הנשמה יאיר. וכשלומדים ספר התניה, עצם הלימוד בספר התניה, כבר מאיר את הנשמה. כוח של הלימוד, כוח אלוקות. נפגשים עם מורית הוויקות שבריחו, ומעורר את הנשמה, וזה בשביל זה אנחנו לומדים, וכולי עין נצליח גם ליישם חלק מהדברים. אבל עצם הלימוד, עצם המפגש, עצם הבקשה הזאת ללמוד, כתוב בספרים שתניה, למה אדמו"ר, למה זה נקרא תניה? תניה, מה זה המילה הזאת?
נידע למד עמוד ב'.
אה?
נידע למד עמוד ב'.
מצוין, כי זה מתחיל, ספר התניה מתחיל מהגמרא בנידע שאומר, תניה משביעים בסוף פרק ג' דנידע, משביעים אותו. אבל מי שיסתכל בגמרא לא כתוב שם תניה. אין תניה בגמרא. תראו בגמרא בנידע, אמר רבי סמלאי, אין שם תניה. איפה הגרסה הזאת? ועל שם זה כל הספר קרוי, משהו שלא כתוב. מוסבר בעצמך צדק. אדמו"רי חב"ד, לומדים את הספר הזה, כל רבותינו נשיאנו, מה שנקרא, כל אדמו"רי חב"ד, כל אחד יש לו ביורים, פירושים, זה ספר שנלמד ממש באופן מעמיק, האדמו"ר הזקן דאג לכל אות שתהיה במקום, כמו ספר תורה. עכשיו תורת, שבכתב של תורת החסידות, כמו חומש. האדמו"ר הרש"ב אמר...
של כל החסידיות או של...
אה? חב"ד, אבל זה התפשט יחסית. אמר, זה כמו חומש, שגאון הגאונים לומד חומש, וגם הקטן שבקטנים לומד חומש. וכל אחד מבין שם, מה שהם מבין. וכולם יודעים שהם לא מבינים את הדבר. זה כמו חומש. וככה אנחנו צריכים ללמוד את ספר התניא. בסדר, אנחנו נלמד, נשיג מה שנשיג, אבל עצם הלימוד, עצם המפגש הזה, הוא מעורר את האיתן שבנשמה. לכן זה נקרא תניא, אותיות איתן. כתוב בזוהר הקדוש, איתניא, כתוב איתן. תניא, יש שם איזשהו קשר ביניהם. האיתן שבנשמה זה התוקף שבנשמה. החלק התקיף, המהותי של הנשמה. איתניות זה תוקף, כמו נחל איתן. שלמד סוטה לא מזמן, אמרה דיברה על זה, מה זה איתן? כמה משמעויות למושג הזה. קושי, תקיפות. יש לנו חלק איתני בנשמה שלנו, שהוא רוצה את השם. החלק הזה מתעורר על ידי ספר התניא. הוא מעורר אותו. לא נותן לו להירדם. שנזכה כולנו להתעורר מהתרדמה. כמו שרבי נחמן אמר, שאנשים מספרים סיפורים לילדים כדי שירדמו, ואני מספר לכם סיפורים כדי לעורר אתכם. אז גם ספר התניא, הוא נועד לעורר אותנו לגלות את האור הנשמתי, שנזכה בעזרת השם יתברך. נצא לדרך, אתם רוצים ללכת לישון.
אז זה מה שאמר צמח צדק?
אנחנו נתחיל מהשער. כל דבר פה צריך להילמד, בסדר? לאט לאט, יש לנו זמן. שנה, שנתיים, מי שיחזיק מעמד.
הרב יורם מפרש את זה במשך 40 עמודים.
אה?
הרב יורם מפרש את זה במשך 40 עמודים.
כדי כך. אל תדאגו. בכל אופן, ספר, השער הזה, הוא פתיח, שמבהיר לנו מה קורה פה, הספר הזה. ספר ליקוטי אמרים, הספר הזה נקרא ליקוטי אמרים. חלק ראשון. רגע, אמרנו שהוא נקרא תניא. טוב, יש לו כמה שמות. תניא זה השם שהתקבל. אבל ספר התניא, מה שנקרא, מחולק לארבעה חלקים. לאט לאט הוא התגבש במהלך השנים לארבעה חלקים. פה זה חלק ראשון. חלק ראשון נקרא ליקוטי אמרים. יש גן פרקים. 53 פרקים. כן?
נגד התורה.
כן, נגד פרשיות התורה. 53 פרקים. זה ספר אחד נקרא ליקוטי אמרים. הספר השני נקרא שער הייחוד והאמונה. עם 12 פרקים נדמה לי. אחר כך יש ספר שנקרא איגרת התשובה. אחרי זה יש איגרות קודש, איגרת הקודש, יש בו איגרות. איגרות, מכתבים, אבל מכתבים של האדמו"ר הזקן, שצריך ללמוד אותם בעיון. אז יש פה ארבעה חלקים.
זה לא מלא ספרים? האחרון?
איגרות, קצרות. כל איגרת, כמה עמודים?
ספר אחד פשוט, יש מלא מפרשים.
איגרת הקודש. בסדר? ארבעה חלקים. ליקוטי אמרים, שער הייחוד והאמונה, איגרת התשובה ואיגרות קודש, איגרת הקודש. אז אנחנו עכשיו פותחים את החלק הראשון. ספר ליקוטי אמרים, רק השם הזה כבר שם נפלא מאוד. ליקוטי זה אומר שהאדמו"ר הזקן אומר, אני רק מלקט. הוא לא מלקט, הוא יוצר פה יצירות חדשות. מכוח הנבטנותו, הוא רואה את עצמו כמלקט כל מיני תובנות בעבודת השם מקודמיו, שכמובן עוברות את העיבוד שבנפשו של האדמו"ר הזקן, אבל כך הוא מכנה את הדברים, ליקוטי אמרים. כלומר, ליקוטים של כל מיני דברים שנאמרו בעל פה על ידי לחסידים שלי. ליקוטי אמרים, חלק ראשון הנקרא בשם ספר של בנוני. ספר של בנוני. למה זה נקרא ספר של בנוני? מישהו מאיתנו רוצה להיות בנוני, רוצים להיות צדיקים. יש חלוקה בחז"ל ידועה במסכת ראש השנה, במסכתות אחרות, צדיק, בינוני ורשע. תמיד כל דבר מתחלק לשלוש כמו בצבא. גם בעבודת השם. יש צדיק, יש בינוני ויש רשע. אז למה זה שפה של בינונים? כל השאיפה שלו זה שנהיה בינונים, ריבונו של עולם. אלא שהמושג בינוני אצל האדמור הזקן הוא בעצמו עובר שינוי מאיך שאנחנו קולטים אותו בפשט הדברים. האדמור הזקן טוען שמה שהרמב״ם, הרמב״ם בהלכות תשובה, מגדיר מה זה צדיק, מה זה בינוני, מה הרמב״ם אומר. צדיק זה מישהו שהוא רוב זכויות. בינוני זה מחצה על מחצה. מחצה זכויות, מחצה עוונות. זה מה שהאדמור הזקן רוצה שנצא מפה מהספר, שנהיה חצי זכויות, חצי עוונות, השם ורחף. ורשע זה רוב עוונות. אומר האדמור הזקן כבר בתחילת פרק א', שההגדרות האלה של הרמב״ם זה מושג מושאל, זה לא המושג המהותי של צדיק בינוני ורשע. זה מושגים שקשורים לעולם של שפיטה חיצונית, שפיטה שקשורה לעולם המעשה. אבל כשמדברים בעבודה פנימית, אז רשע זה באמת אדם שנופל בעבירות. בינוני זה אחד שלעולם לא נופל בעבירות. הוא כולו, הוא צדיק גדול מאוד. שום עבירה הוא לא עושה. מישהו פה יכול להעיד על עצמו שהוא לא נופל בשום עבירה כל ימי חייו? או שהוא לא ייפול גם? בינוני, אתה, אדמור הזקן רוצה להפוך אותנו בינוני. הלוואי, הלוואי בינוני. הלוואי בינוני. כתוב את זה בתניא בהמשך פרק ב' נדמה לי. הלוואי שנהיה בינוני. בינוני של התניא זה צדיק יסוד עולם. מה ההבדל בינו לבין הצדיק? ההבדל הוא בלא בעולם המעשי, אלא ההבדל הוא במה קורה לו בתוך הנפש. בינוני הוא נלחם. בינוני יש לו שתי נפשות והוא נלחם כל היום ומצטמיד מנצח. צדיק הוא כבר לא נלחם. זה אנחנו נדבר על זה בהרחבה בהמשך, מאוד מאוד בהרחבה. צדיק הוא כבר הפך את נפשו הבהמית להיות כלי שרת לנפש האלוקית. אין לו בכלל מאבקים. הוא אף פעם לא נמשך לאכול במבה. אף פעם. אם הוא אוכל במבה, זה רק בשביל לקדש את השם דברך כמו בבשר.
בשביל הברכה.
עשה מבמבה, מה?
רק בשביל הברכה.
בשביל הברכה, ועוד יותר גבוה מזה להעלות ניצוצות, וכו' ודיברת במבה וכו'. אבל, תעשה ליווי פה עם
זה.
עשה
למה זה?
אומר האדמור הזקן, אני כותב את הספר הזה לכל אדם, לא לצדיקים, לא כולם ראויים להיות צדיקים. שתחרר מזה, אומר האדמור הזקן, אל תדמיין דמיונות, לא תהיה הרב זצ"ל. אין סיכוי. שחרר. צדיק, אני לא הופך אותך, זה לא, צדיקים לא צריכים ספר. צדיקים זה אנשים מיוחדים שנולדו להיות צדיקים. זה בחירה חופשית, אבל הם נולדו, שאם הם יעשו את הבחירה, הם יהיו לצדיקים, שהם עברו את המלחמה, וכעת הם נמצאים במצב של שלום השקט והמנוחה שלמה שאתה רואה צבא. רב דרבי. זה דוד המלך, זה כל מיני צדיקים. אבל אנחנו עוסקים בבינונים שנלחמים. אני הפרטיזן של הלוחמים. אני הולך להניג אתכם, מפקד סיירת מטכ"ל, להיות לוחמים. זה הבינוני, וננצח. אף פעם לא ליפול. שום דבר. אפילו לא בתאוות של עצם. רק היום אכלתי איזה שוארמה עם אשתי בבית. הרגשתי שזה טעים. אדמור הזקן מעיד. אדמור הזקן מעיד שהוא בסוף ימיו הגיע למצב שהוא לא טועם את המאכלים. הוא לא טועם, הוא אוכל והוא לא טועם. יש טעם, אבל זה לא מדבר אליו.
זה לא נפש
בהמית? יש לו נפש בהמית שהיא כולה... היא כולה נמשכת לאלוקות. הוא גרם לנפש הבהמית להימשך לאלוקות. כאילו הפרה רוצה את השם.
הרב, רק רבא כאילו אמר...
רבא אמר כאילו, נלמד את זה בהחלט. בכל אופן, ספר של בינונים זה מדרגה מאוד גבוהה. נלמד להיות לוחמים, נמשיך לחוש, בלי נקיפות מצפון, אומר האדמור הזקן, בלי להרגיש שאנחנו לא בסדר. זה המשחק. נמשיך לחוש, אנחנו על המגרש, ואנחנו לוחמים, ושיש לנו משיכה לפה, משיכה לשם, אבל אנחנו תמיד נבחר נכון. וזה האידיאל של הבינוני, וזה הספר נועד להיות ספר של בינוני. וכבר הזכרנו כמה וכמה פעמים, שאם יש ספר של בינונים, אז גם יש ספר של צדיקים ויש ספר של רשעים. ומקובל להגדיר שהספר...
לאט לאט עולים. והבינונים...
נכון? אז מקובל לומר, לפחות בדרך בדיחותה, שספר של רשעים זה רב נחמן. רב נחמן יודע להתעסק עם הרשעים. יודע לדבר אליהם. רק הוא ככה יודע לרדת לאלה שנמצאים בתוך הבור, להרים אותם עם הפייס, להרים אותם עם כל השן שהם אפופים בו. צריך לדעת לעשות את זה. רבי נחמן הוא נשמה של צדיק שיודע לדבר עם הרשעים. זה היה גבוה. וכותב מרן נוגע ברשעים.
וכל מי שהופך
להיות מעזר עם רבי נחמן, זה אומר שהוא היה רשע. אני רק אומר את זה, אמרתי, בלי להסיק מסקנות מרחיקות
לב.
זה גדול, הרוח של הדברים. מי שיתבונן יראה שזה ככה עובד. רוח הדברים זה שרבי נחמן מתקן רשעים. זה עובדה, רואים את זה. מתקן אנשים שיש להם, היו במקומות מאוד נמוכים. רק רבי נחמן יכול להרים אותם משם. והחב"ד זה ספרם של בינוני. והרב קוק זה ספרם של צדיקים.
לא, לא, מלא, מלא.
אומרים את זה על הרב מלך, אני אומר את זה על הרב קוק. זה ספרם של צדיקים.
מה הרמב"ם מסתכל?
אתה לומד הרב קוק, אתה מרגיש שהכל טוב. וואי, מה הרב מדבר? שמה, הכל אידיאלי. זה ספר של צדיקים, שנשמות כאלה שרוצות רק אידיאלים.
איזה ספר שלו?
אין להם...
כל ספר.
לא, אורות, כן. ספרם של צדיקים. אז שנזכה בעזרת השם ללמוד מכל הספרים. ונהיה בבחינת ציבור, צדיקים, בין עניים לרשועים, נהיה גם זה וגם זה וגם זה, אבל למעליותה, לא רשועים, חס שלום. ממשיך אדמור הזקן ואומר, מלוקט, אני ליקטתי בסך הכל, מפי ספרים ומפי סופרים, קדושי עליון נשמתם עדן. מאיפה ליקטתי את כל מה שאני אומר לכם? מפי ספרים. איזה ספרים? מקובל לומר שספרים? זה המהר"ל מפראג. אתם יודעים שאדמור הזקן, גם הרב יהושע שפירא אמר לי את זה פעם. אדמור הזקן הוא דור שביעי למהר"ל. הוא צאצא של המהר"ל, מפראג. ספרים זה המהר"ל מפראג והשטר הקדוש. זה ספרים. מה זה סופרים? זה אנשים חיים שהוא קיבל מהם. יש ספר, יש סופר. סופרים זה אבל שם טוב, המגיד. והשם טוב הקדוש, מייסד תורת החסידות, תלמידו המגיד ממזריץ, שהוא התלמיה, הוא הרבי הישיר של האדמור הזה. כן, מהם הוא קיבל את, 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 את הכיוון הזה של, של, של התורה הנפלאה הזאת, שהיא טעימה מתורתו של משיח. כתוב תורה מאיתי תצא, כך כתוב בירמיהו. אומר המדרש, מה זה תורה מאיתי תצא? תורה חדשה! כך כתוב במדרש, מאיתי תצא. מה זה מאיתי תצא? משיח, תורת משיח. כל תורת החסידות כתוב שזה טעימה כמו שטועמים את התבשילים בערב שבס. לפני השבת, טעמו ורואו כי טוב השם, טועמים מתורתו של משיח דרך תורת החסידות בערב שבת קודש לפני האלף השביעי. נזכיר בית המשיח בקרוב ממש. אתם יודעים שממש זה ראשי תיבות מנחם מנדל שניאורסון. תראים את זה? אני כתוב בחוות כל הזמן, ממש, ממש, ממש. חלק לא קמימה על ממש. כל הזמן ממש. למטה מעשרה טפחים ממש. נכון? מה זה ממש? מנחם מנדל שניאורסון. אבל בבני ברק אומרים שזה מנחם מנשך. הרב שח קראו לו מנחם מנשך. הרב שח היה מנהיג לראש שיבת פונוביץ' בזמנו. לפני הרב אדלשטיין, זכותו יגן עלינו שנפטר. לפני כן היה עוד מישהו. אבל במרכז הרב מה אומרים? אומרים שזה מישהו ממשפחת שפירה. היה רב אברהם שפירה, היה ראש הישיבה. אבל לא קוראים לו מ, קוראים לו א', הרב אברהם. אז אומרים מישהו ממשפחת שפירה. זה ממש גם. בכל אופן, אומר האדמור הזקן, מלוקד מפי ספרים ומפי סופרים, קדושי עליון נשמתם עדן, מיוסד על פסוק. כל הספר הזה מיוסד על פסוק אחד. בא ללמד פסוק אחד. כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. יוסבר בהמשך הפרקים. ספר מאוד מסודר. הפסוק הזה כתוב בפרשת ניצבים, אחרי בסוף פרשת התשובה, פרשת הגאולה והתשובה, ככה נקרא בפרק למד, זה דברים למד. סופה, קרוב אליך הדבר מאוד. קרוב אליך הדבר מאוד? אומר האדמו"ר הזה, כן, אני הולך להסביר לך איך קרוב הדבר מאוד לעבוד את השם, לא רק בפיך, לא רק בלעשותו, אלא בלבבך. איך אני יכול לעשות תיקון פנימי של המהות שלי, לשנות את המהות הפנימית שלי, את הנטיות שלי, את המשיכה שלי, להיות אדם שנמשך לאלוקות, זה נקרא חסיד אמיתי. לא נמשך לחומר ומתאמץ רק לעבוד ולעשות את מה שצריך. הוא נמשך לבית מדרש, ותסחי מרוח, הוא כולו דבוק. איך אפשר לעשות? איך זה גם קרוב מאוד להגיע לזה? אומר האדמו"ר הזקן, לבאר היטב איך הוא קרוב מאוד. אבל אחרי שנייה הוא אומר, בדרך ארוכה וקצרה, בעזרת השם יתברך. אז ידוע לבאר שהמושג בדרך ארוכה וקצרה. א', אמרת קרוב מאוד, אז איך אתה אומר לי ארוכה? ואם אתה כבר אומר שזה ארוכה, אז אחרי שנייה אתה אומר שזה קצר, תחליט. מה זה בדרך ארוכה וקצרה? זה ביטוי בגמרא בעירובין נ"ג. גמרא כותב שרבי שמעון בן חנניה אמר, מעולם לא ניצחני אדם, חוץ מתינוק אחד. פעם אחת הייתי צריך להגיע לאיזשהו מקום, לאיזושהי עיר, ופגשתי בפרשת דרכים תינוק, שאלתי אותו, איך מגיעים לעיר? אמר לי, תשמע, ככה התינוק קבע, יש דרך ארוכה שהיא קצרה, ויש דרך קצרה שהיא ארוכה. יש שתי דרכים. הדרך הקצרה שהיא ארוכה זה משם, והדרך הארוכה שהיא קצרה זה מפה. תחליט. והוא החליט ללכת בדרך הקצרה, היא ארוכה, כי היא קצרה. כלומר, הדרך הקצרה שהיא ארוכה, זאת אומרת, זה קילומטראז' זה קצר. קילומטר אתה מגיע. אבל היא ארוכה, בסוף היא ארוכה, למה? כי יש שם כל מיני גנות ופרדסים, כך כתוב בגמרא, והמחסומים של צהל, של המשטרה. אז בסוף זה יוצא ארוך. אבל התינוק הזה אמרת לי שזה הדרך היא קצרה, אמרתי לך שהיא קצרה שהיא ארוכה, למה לא הלכת בארוכה שהיא קצרה? זה 3 קילומטר ומגיעים יותר מהר, כמו שהווייז עושה, נכון? לפעמים הוא ייקח אותך בקצר שהיא קצרה, לפעמים ייקח אותך בארוך שקצר. ואם לא תעשה ווייז, אתה תלך בדרך הקצרה שהיא ארוכה, נכון? הוא לוקח אותך מזה, אתה לא מבין מהלאן הוא מכניס אותך, מה זה המקום הזה? בסוף אתה מגיע הכי מהר שיכולת להגיע. זה נקרא דרך ארוכה. במרחק זה ארוך, אבל, אבל, אבל מגיעים לשם הכי מהר. זאת אומרת, אדמו"ר הזקן, אני נותן לך, יש שתי דרכים בעבודת השם. זה נקודה מאוד מהותית. פה אדמו"ר הזקן מסביר מה העיקרון של ספר התניא בשונה מספרים אחרים. אומר התניא, ספרים אחרים בחסידות אפילו, ובפרט במוסר, הם דרך קצרה, אבל היא ארוכה. כלומר, אפשר לתת דרכים ועצות בעבודת השם שנותנות פירות מהר, קצר. תעשה ניגונים, מעליב לך את הלב, נכון? עוד מעט נעשה איזה ניגון. קצר מאוד, אתה נדלק מאוד מהר, מדליק אותך. או כל מיני עצות שנמסר, תלמד ככה בשפתיים דולקות, תעשה ככה. אומר, האדמו"ר הזקן, זה קצר, אבל זה לא מחזיק מעמד, בסוף זה ארוך. זה לא, אתה לא תצליח באמת להשיג את מה שאתה רוצה. אתה תתקע אני נותן לך דרך ארוכה. זה הרבה התבוננות. אורך, זה התבוננות. דרך ארוכה. התבוננות, לימוד, מעמיק. אבל זה מה שישנה באופן מהותי את הנפש שלך. ואתה באמת תקנה אהבת השם ויראת השם ודבקות באופן מוחלט, טהור, עומד לנצח. זה הכי קצר להגיע לאן שצריך להגיע, אבל זה ארוך. זה נקרא קרוב אליך הדבר. קרוב זה לא קל, כוונה זה בר השגה. אני מלמד אותך דרך שהיא ברת השגה ושהיא לא חולפת, זה לא איזה רגשושים זמניים, זה יחזיק מעמד, זה שיטת חב"ד. דרך החוכמה בין הדעת, ליצור שינוי בפנימיות הנפש. ולא רק בעולם הרגשי, החווייתי, הגלוי, אלא בפנימיות, בנסתר, במהות של האדם. לבאר איך היא קורה, בדרך ארוכה יש לה בעזרת השם יתברך. כלומר, אני הולך לבאר את זה בעזרת השם יתברך, וגם אתה תצעד בדרך הזאת רק בעזרת השם יתברך, ולא בכוחות עצמך. ונתווסף פה איגרת, התשובה מאדמור נשמתו עדן בדרך ארוכה וקצרה, כולל כל ענייני התשובה וגם איגרת. הקודש אשר כתב בכתב ידו הקדושה ולשונו הטהור, כל אלו חיבורו יחדיו תמים מלמעלה, עיר וקדיש משמי הנחיד, פסוק בדניאל, מלאך של אש ירד מן השמיים, עיר וקדיש משמי הנחיד, הוא ניהו קדושת אדמור הגדול הגאון האלוקי, אור עולם מופת הדור נזר ישראל ותפארתו, קדוש השם מכובד, מרנה ורבננה שניאור זלמן, נשמתו בגנזי מרומי. ניגון, ניגון. עושה ניגון אחד ואז נמשיך. נלמד את הקדמת המלאקת. נלמד את זה קצת בזריזות. בסדר? ובעזרת השם, שבוע הבא נתחיל את פרק א'. היום זה הקדמה. הקדמת המלאקת. מי זה המלאקת? מי זה המלאקת? לא, זה אלמן, הוא רק מלאקת. מלאקת שיבולים בשדה. הקדמת המלאקת. והיא איגרת השלוחה לכללות אנשי שלומנו ישמרם צורם וגואלם. זה איגרת שנכתבה לחסידי חבד, החסידים שלו. כשהוא הוציא את הקונטרסים האלה, בהתחלה הוא הוציא קונטרסים, כלומר, כל מיני חלקיקי דיבורים, ואז קיבצו את הכל והדפיסו קובץ שנקרא ליקוטי אמרים, ספר התניא. אבל כשהוא הוציא את כל הקונטרסים, הוא כתב איגרת להסביר למה הוא עושה את זה. כי אתם יודעים שאצל חב"ד, בכלל בחסידות, יש מושג שנקרא יחידות. מה זה יחידות? על יחידות. יושבים עם הרב לבד, מתייחדים עם הרב ושוטחים בפניו את הקשיים שלנו. שיחה אישית נקרא סכנש. סכנש עם הרבי נקרא יחידות. הולכים ליחידות, לשנות את השם דרך אגב פה בישיבה ליחידות. יכול להיות שם חדש, יפה. הולכים ליחידות, מתייחדים עם הרב וחושפים בפניו את היחידה שבנפש, לכן זה גם נקרא יחידות. את המקומות הכי הכי עמוקים שבנפש שלנו. וככה הלכו לאדמור הזקן, וכל אחד בא, מדבר איתו, ואדמור הזקן כבר לא יכל. כבר מרוב, ברוך השם, חסידים, אתם יודעים, אדמור הזקן ברוסיה הלבנה היה רשקה באג, היה ראש וראשון לכל דבר שבקדושה. הוא היה המאור, מאור, מאור, המאור הגדול של, 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 של רוסיה הלבנה, ולא יכול להכין את הכל, כמובן. אפילו רם בישיבה לא מצליח. לא יכול. הוא אמר, אני עכשיו אכתוב לכם קונטרסים, וזה יהיה במקום שתבוא אליי. כל החסידים עשו הפגנות, שלטים, דגלים, לא, אני סתם בקיל. במקום הרב, אתה מביא לנו ספרים, מביא לנו את ספר התניא, אז פה, באיגרת הזאת, הוא מפייס אותם. הוא אומר, חבר'ה, שאתם פה קוראים, לומדים את הספר הזה, זה ממש כמו שאתם נכנסים אליי ליחידות. הוא מסביר להם, ובעצם הוא רוצה להבהיר, שאיך ספר התניא הוא בעצם עונה תשובות לכל השאלות שמנסרות, בחלל העולם ובנפשות בני האדם, וכל קושייה ובעיה שיש לאדם, אומרת, בוא, אני כותב פה את זה, זה פתרון לכל הבעיות. רק צריך לראות את זה, למצוא את זה בפנים. אבל כתוב פה פתרונות לכל העניינים. בסדר, אז תחשבו שזה איגרת שנשלחת אליכם, אבל בעצם זה נשלח לחסידי חב"ד, בזמן. עליכם אישי מקרא, כן, זה לשון קצת כזאת של מכתב, מלשון מליצית, מתובלת בפסוקים, עליכם אישי מקרא, שימו אליי רודפי צדק, מבקשי השם, כך הוא קורא לחסידים שלו, אחרת הם לא חסידים, מבקשי השם, וישמע אליכם אלוקים למגדול ועד קטון, כל אנשי שלומנו, דמדינתנו, וסמוכות שלה, מדינות הסמוכות, איש על מקומו יבוא לשלום, וחיים עד העולם, אמן כן יהי רצון. מה כתוב? אצלכם, זה מפורק לכם, מה זה נשוא? חיים עד העולם.
נצח סלע
ועד. נצח סלע ועד. אמן כן יהי רצון. הנה מודעת זאת. כי מרגלה בפומי דאינשי. אומר, אתם יודעים את מה שרגילים בני אדם לומר, וכל אנשי שלומנו לומר, כי אינה דומה שמיעת דברי מוסר לראייה וקריאה בספרים. לא דומה תורה שבעל פה לתורה שבכתב. לא דומה לשמוע את הרבי מדבר, בפרט שהוא מדבר איתי באופן שיחה אישית, לבין לקרוא בספר. לקרוא בספר זה לא אותו דבר. למה לא? שלוש סיבות זה לא אותו דבר. הוא עכשיו מסביר את הקושייה של החסידים. הוא אומר, אני מבין מה קשה לכם, שאני מפסיק לקבל אתכם ביחידות. אבל אני יענה לכם על הקושי. מה הקושי שלכם? הנה, קושי ראשון. שהקורא קורא לפי דרכו ודעתו, ולפי השגת ותפיסת שכלו באשר הוא שם. אם יש משהו שכתוב בספר, כמו בספר התניה או כל ספר אחר, שאנחנו קוראים, מה שאנחנו נשיג, זה לפי מדרגתנו הרוחנית. כל אדם נמצא במדרגה רוחנית אחרת. גם התפיסה שלו, השכלית שלו, היא ברמה אחרת. גם מצד הבנת הדברים, גם מצד שהדברים יגעו בי, ויפעלו את פעולתם. זה תלוי במדרגתי בעבודת השם, ובמדרגת ההבנה שלי.
אבל יש מדרגה שקודם אותו דבר, לא? מדרגת הנפש אולי?
גם דווקא, גם בנפשות יש הבדלים. אבל אתה כבר נכנס לנפש, רוח, נשמה, עזוב, עוד לא הגענו לשם, בעזרת השם נברא. כי אינה דומה שמיעת דברי מוסר, שהקורא קורא לפי דרכו ודעתו, א', לפי דרכו כוונה, לפי המדרגה שלו בעבודת השם, הוא קולט את מה שכתוב פה, ולפי השגת תפיס, ותפיסת שכלו. לא כולם קיבלו את אותו מנת שכל.
לפעמים גם הרגש מכוון אותו לקרוא משהו...
כן, כן, אז זה נקרא דרכו ודעתו. המקום האמיתי שהוא נמצא בו כעת בעבודת השם, זה הלב שלו. לפי הלב שלו ולפי המוח שלו. יש הבדל במוח, הבדל בלב. ואם שכלו ודעתו מבולבלים, אם הדעת שלו מבולבלת, מבולבל, לא מרוכז, הוא לא יודע להשיג דברים נכון, ובחשיכה התהלכו בעבודת השם, וגם בעבודת השם, כלומר בלב, במקום הרוחני שלו, הוא בחושך, בחושך שכלי וחושך רגשי. ועכשיו הוא יקרא בספר, זה כמו שהוא ילך לדבר עם הרב, לא דומה. מה יקרה כשהוא יקרא בספר? בקושי יכול לראות את האור כי טוב הגנוז בספרים. מה גנוז בספרים? אור כי טוב. וירא אלוהים את האור כי טוב. חז"ל אומרים מה זה האור כי טוב? האור הגנוז שגנז הקדוש ברוך הוא לצדיקים לעתיד לבוא. איפה הוא גנז אותו? בתורה. כך כתוב בבעל שם טוב. אז יש פה אור גדול מאוד בתורה. בפרט בפנימיות התורה. אז יש אור כי טוב, אבל מי שהוא בחושך, חושך שכלי וחושך ליבי, הוא לא יפגוש את האור הזה. הוא לא יפגוש. אדם פוגש דברים לפי המקום שהוא נמצא בו. הנה, מה נלמד פרשת שלח לך? ונהי בעינינו ככה גבי. לכן היינו בעיני. כלומר, לפי מה שאנחנו קולטים את עצמנו, אנחנו גם נקלטים על ידי אחרים, וככה אנחנו גם נבין מה שכתוב בספרים. אף כי מתוק האור לעיניים, יש כל כך אור מתוק בספרים האלה. והוא מרפא לנפש, זה ריפוי לנפש. אבל אם אתה לא במקום, אז אתה לא תקלוט את זה. זה לא ייתן לך את הריפוי הנדרש, זה בעיה ראשונה. מצד הקורא, הגברה, הגברה לא ראוי להפיק את האור מהספר. זה דבר ראשון. דבר שני הוא בר מינדן, חוץ מזה, יש עוד בעיה שצריך את יחידות, כן? בינתיים הוא מסביר להם למה זה לא תחליף טוב.
מבין את זה לפי הבנתו.
בר מינדן, הנה ספרי היראה, לפי הבנתו זה מה שאמרנו עכשיו. ב', הנה ספרי היראה בנויים על פי שכל אנושי, בוודאי אינה שומעים לכל נפש. כלומר, עכשיו הוא כבר מגדיר, רוב הספרים הם ספרי יראה, עוסקים ביראת השם, אבל הם בנויים על פי שכל אנושי. מה זה על פי שכל אנושי? כלומר, בסופו של דבר, העצות שמבוארות בספרים האלה, הם מצות. נכתבו על פי פילוסופיה. תעשה ככה, תעשה ככה. זה נקרא על פי שכל אנושי. עוד מטה הוא יגיד, אני כתבתי את התניה לא על פי שכל אנושי. אבל הרבה ספרים של תלמידי חכמים. יש שם עצות על פי שכל אנושי. כלומר, עצות שנכתבו על פי הכרת הנפש של האדם, והעזרה, איך להעיר את הנפש, איך לרומם את הנפש. וכשהספרים נכתבים ככה, אינם שווים לכל נפש. ספרים לא שווים לכל נפש. כי עצה שטובה לרובן, לא טובה לשימון. אפוך, יכול להיות של שימון תהיה לרועץ, אפוך, לא טוב. כיוון שזה על פי שכל אנושי. אז כל אדם, יש את העצות שמתאימות לו. כמו שאתה בא לתזונאי, כל אחד צריך את התזונה שלו, לפי המבנה הגופני שלו. כמו שאתה בא לפסיכולוג, כל אחד צריך את הדיבור.
גם לא כל בן אדם מבין מה מקולקל בו, ואז הוא לא יודע מה להתעקם.
גם נכון, כן. אבל מה שהוא רוצה לומר, זה שהספר, הספר עצמו, לא מצד הקורא בספר, הספר עצמו לא תמיד מתאים לכולם. יכול להיות ספר שייתן מענה למישהו, ייגע בו, ישנה אותו, ומישהו אחר זה לא ידבר אליו. אז איך אתה אומר שאתה רוצה שלא נלך ליחידות לדבר איתך? אנחנו חייבים שהרב ישמע אותנו, יחדור לנפש שלנו. איך? אנחנו לא מוכנים תחליפים. אבל הוא מסביר, הוא מסביר את הקושי. הנה ספרי היראה בנויים על פי שכל אנושי בוודאי אינם שווים לכל נפש, כי אין כל השכלים והדעות שוות. ואין שכל אדם זה מתפעל ומתעורר, ומה שמתפעל שכל חברו. יש אדם שמתפעל מספר התניה, השני מאורות, השלישי מרבי נחמן, והרביעי מחסם. לא, לא יודע. כן? אין כל הדעות שוות. וכמו שאמרו רבותינו זה על גבי ברכת חכם הרזים. מה זה ברכת חכם הרזים? מי שרואה 60 ריבו, 600 אלף יהודים, כמו שהיה לנו את הדיון הזה, שהייתה פה את ההפגנה. נכון? ההפגנה שהייתה בירושלים עכשיו, לפני חודש. אז היה בדיון, אם יש 600 אלף, לא יש, אפשר לברך חכם הרזים, אי אפשר. לא ניכנס לזה. בכל אופן, ברכת חכם הרזים מברכים על 600. למה זה יקרה חכם? למה מברכים חכם הרזים? מה שמה קרה לך רזים פה? פתאום נהיה פה סתרי תורה. בסך הכל הפגנה עם 600 אלף יהודים. למה נהיה פה רזים? לא לומדים שם קבלה. אלא מה הפשט? ארכיקת חכם הרזים על 60 ריבו מישראל מברכים בגלל שאין דעותיהם דומות זו לזו. ורק הוא התברך, החכם הכולל, יודע מה הסוד של כל אחד, ומה מיוחד בכל אחד. זה סוד, זה רז. רק בורא עולם יכול להלוך כנגד רוחו של כל אחד ולהכיר את כל סוגי הנפש. זאת אומרת שכל אדם יש לו את הנקודה שלו, את הרוח שהוא צריך לשמוע, את הדבר שיכול לחולל בו את השינוי. אי אפשר שהספר הזה ידבר לכולם, כי הוא נכתב על פי שכל אנושי. אז יש עצה לרובן, עצה לשימון, עצה לבסדר. אז יש 200 אנשים שזה יעזור להם, ועוד 1,000 שזה לא מדבר עליהם, וזה לא נותן להם קידום בעולם הרוחני שלהם. אנשים שונים בתפיסות שלהם, ברצונות שלהם. וכמו שכתב הרמב"ן ז"ל, במלחמות שם, ספר מלחמות השם של הרמב"ן, בגמרא בברכות נ"ח, בגמרא בברכות, ברכת חכם הרזים, יש שם בגמרא סיפור שקשור פה לרמב"ן, הגמרא מספרת, זה אמר לי, גם חמי הזכיר לי את זה אחרי ההפגנה, את הגמרא הזאת. יש סיפור בגמרא, אחד המוראים פגש המורה אחר.
רב חנינה.
נכון. פגש שני המוראים.
רב פאפה.
מי?
נראה לי רב פאפה.
לא זוכר.
רב פאפה ורבונה.
רב פאפה ורבונה, אמרי לי רב יהושע העולה. רבונה, רבונה. פגש שני המוראים, ואמר, רצה לברך עליהם שתי ברכות. ברכה אחת שחלק מחוכמתו ליראה. מברכים על חכם ישראל. ברכה שנייה, ברוך חכם הרזים. שני המוראים הוא פגש. רצה לברך בחור חכם הרזים. ואז כתוב שנתנו בו את עיניהם ולא יודע מה, גרמו לו ל... למה? יהודי, פוגש יהודי אחד רוצה לברך, כתוב 60 ריבו מישראל. אומר הרמב"ן, זה יהודי שאותו המורה אמר שהוא יהודי שכולל את כל הרוחות של כל ישראל. זה כמו 60 ריבו, כל ה-60 ריבו כלולים בנשמתו. כמו שכתוב על המלך שליבו כלב כל ישראל, כמו שכתוב על מוישה רבינו שהוא שקול כנגד כל ישראל. הוא אומר, זה מוישה רבינו היהודי הזה. יש לו נשמה של כל הנשמות, כל הנשמות כלולות בו. אני יכול לברך עליו, ברוך חכם הרזין. למה כל הנשמות כלולות בו? אומר הרמב"ן, על פי הספרי, שאומר על יהושע בן נון, שנאמר בו איש אשר רוח בו, כך כתוב על יהושע בן נון, מה זה איש אשר רוח בו, מה אומרים חז"ל? שיכול להלוך נגד רוחו של כל אחד ואחד. כלומר, יש יהודי כזה, כמו יהושע בן נון, שיכול לקלוט את הרוחות של כולם, כי הוא קשור לכל הרוחות. אז אומר האדמו"ר הזקן, יש לכל יהודי רוח שיכולה לדבר אליו ולהוליך אותו, להוליך את הרוח הזאת. ויכול להיות יהודי שיכתוב ספר שיכול להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד, שיכול להוליך את כל הנפשות ואת כל הרוחות ולהוביל אותם. אבל בדרך כלל רוב ספרי העירה הם לא כאלה. ספר התניא הוא כן כזה. זה ספר שאפשר לברך עליו ברוך חכם הרזים. שהוא נותן מענה לכל יהודי. עוד מעט יסביר למה הוא חושב שזה נותן מענה לכל יהודי. כי הוא לא נכתב על פי שכל אנושי. צריך להבין מה פשט. אבל בדרך כלל אי אפשר. אז אומרים מחסידים לרבא, איך אתה רוצה שנוותר עליך? ונסתפק בספר שנכתב על פי שכל אנושי, זה לא ייתן לנו מענה אולי. בעיה שלישית. גם אם תמצא.
זה לא כזה בעיה. זה
זכות
שהוא נכתב על פי שכל אנושי.
לא. כן, לא, אני אומר. עכשיו, אומר האדמו"ר הזקן, גם אם תמצא בעל קוירה, שהוא יודע להבין שיש לו מדרגה בעבודת השם, ושהוא יודע לקלוט את האור שבספרים, וגם אם תמצא סופר שכתב ספר, שיכול להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד, עדיין זה לא יכול לכאורה להיות תחליף לשיחה אישית. למה? אלא אפילו בספרי היראה, אשר יסודותם בערירי קודש, לא בשכל אנושי. ספרי יראה, ספרים שמכניסים יראת שמיים, שכל מה שיש בהם זה אלוקות. זה לא עצות של פסיכולוג. היום אתה הולך למאמן, קואוצ'ינר, יש הרבה עצות לקוחות מכל מיני מנטורים בעולם, שיש להם הבנה בנפש האדם, וברמה ניסיונית כזאת או אחרת מגיעים לכל מיני כלים, ב-NLP וכל מיני כאלה. אפשר להתקדם גם בעבודת השם עם הכלים האלה, אבל זה על פי שכל אנושי. אבל יש ספר שנכתב, כולו ברוח הקודש, כולו אלוקי, זה אלוקות שם, יש שם אלוקות, שכולל את כל השישים ריבו ישראל, זה לא מתאים לחלק מהאנשים. זה השם מדבר בעצמו נמצא שם. וגם אז יש בעיה לך, צריך את הרבי, למה? הנה בוא נראה. אפילו בספרי העירה אשר יסודתם בערר הקודש מדרשי חזל אשר רוח השם דיבר בהם, זה רוח השם. רוח השם היא כוללת את כל הרוחות של כל ישראל. מאיפה באו כולם? כולנו באנו מרוח השם. אשר רוח השם דיבר בהם ומילתו הלשונם. והורייתא וקודש הברית הוא כול אחד. זה תורה שהיא אחת עם קודש הבריחו. הוראית וקודש הבריחו אחד, לא ניכנס לזה בעומק עכשיו. הוראית וקודש הבריחו אחד, כן, זה מציב התניא כבר בהקדמת המלקט. אני נותן פה תורה שהיא מזרימה ומנחיכה אלוקות. אז זה מציב לכל יהודי. וכל 60 ריבו כללות ישראל, עם ישראל נמדד 60 ריבו, כשיצאנו למצרים, היינו 60 ריבו. כשנכנסנו לארץ ישראל עכשיו בתחיית ישראל, היינו 60 ריבו. נכון? 60 ריבו זה בעצם, 60 ריבו נשמות ישראל, ידבר על זה בהמשך הספרים, אולי בפרק למדזיים ידבר על זה. יש 60 ריבו נשמות שמתפצלות להרבה הרבה ניצוצות. יש הרבה יותר מ-60 ריבו יהודים. אבל כל היהודים כלולים ב-60 ריבו נשמות כלליות, שמתפצלות לעוד מאות אלפי נשמות. אז כל ה-60 ריבו כללות ישראל ופרטיהם, הניצוצות שמתפרטות מה-60 ריבו נשמות, עד ניצוץ של קל שבקלים ופחותי הערך, אפילו היהודי הכי פשוט, שבעמנו בני ישראל, כולו מתקשרין באורייתא. כל הנשמות נקשרות בתורה, כי כל יהודי הוא אות בתורה. ישראל ראשי תיבות, כך כתוב במגלה עמוקות. ישראל ראשי תיבות, ידוע, יש 60 ריבו אותיות לתורה, כך כתוב בשל"ה הקדוש. אבל יש יותר מ-60 ריבו, יש פחות מ-60 ריבו אותיות בספר תורה. שואל החסד אברום. היינו שם, לא ניכנס לזה עכשיו. ישראל זה יש 60 ריבו אותיות לתורה. נשמות ישראל... הם אותיות התורה. מה זה אותיות התורה? כל אות זה אנרגיה רוחנית, זה נשמה. אינו לי כותם מרן תורה ב'. כל אות זה נשמה. זה חיות אלוקית. אותיות התורה זה קודש. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באותיות. נכון? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. איך הוא ברא את העולם? את השמיים ואת הארץ. את זה א' עטף. את השמיים ואת הארץ. ברא את העולם באותיות. ובצלל ידע לצרף אותיות שבהם נבראו שמיים וארץ, הוא בנה את המשכן. נכון? ואותיות התורה הן בעצם האותיות שמקיימות את כל העולם. הסתכל באורייתא וברא עלמא, התורה היא נשמת העולם. אותיות התורה זה האותיות שבהם נבראו שמיים וארץ. נכון? עשרת הדיברות הן אותיות, צירופי אותיות, שמקבילות לעשרת המאמרות שבהם נברא העולם. וכל נשמה של יהודי היא אות בתורה, ישראל יש 60 ריבו אותיות לתורה, ישראל ואורייתא אחד. ישראל מתקשרים בתורה, אומר הזוהר הקדוש, והתורה קשורה בקודש הבריחו. אז ממילא ישראל קשורים בקודש הבריחו, דרך התורה, ישראל, קודש הבריחו ואורייתא אחד. נכון? זה משפט ידוע? אבל אין זוהר כזה. אז בזוהר כתוב, ישראל מתקשרים באורייתא ואורייתא בקודש הבריחו. בנפש החיים כתוב ישראל קודשה ברוך הוא, הייתה אחד, ומופיע בכל מיני ספרים, אבל הנוסח הוא יותר מדויק פה. יסכולו כל נשמות ישראל מתקשרים באורייתא, ואורייתא היא המקשרת אותה לקודשה ברוך הוא, כאן עוד בזוהר הקדוש. למה הוא רוצה להגיד את זה? מה הוא רוצה להגיד פה? אז כשיש ספר שהוא כולו אורייתא, כולו תורה, כולו מדרשי חז"ל, וכל העצות שבו הן עצות ששאובות מהתורה, והתורה זה אלוקות, זה קודש הבריחו, כאורייתא וקודש הבריחו אחד, וכל נשמה ונשמה מישראל קשורה לתורה, אז כל נשמה מישראל יכולה לקבל יניקה מהספר הזה.
זה ספר כללי כאילו לעם
ישראל. זה ספר שמתאים לכל נשמות ישראל, כי כולו אותיות התורה שהם מנכיחים את האלוקות, את קודש הבריחו, שהוא חכם הרזים, שהוא יודע להלוך כנגד רוחו של כל אחד, הוא יודע להדריך את כל אחד מאיתנו. אז יש ספר כזה שיכול להיות מענה לכולנו. ועדיין יש בעיה. אבל לפני כן, הוא מרחיב בזה קצת. הרי זה דרך כללות, הנה עכשיו, אז מה הבעיה? מה הבעיה? פוך.
זהו, אז למה שלא כולם ימדו את הספר הזה?
תשובה. הרי זה דרך כללות לכללות ישראל. כלומר, בסוף הספר הוא ספר קטן עם כמה פרקים. ויש בו הכל, אבל בצורה כללית.
אתה צריך למצוא את עצמך.
אתה צריך למצוא את עצמך בתוך זה. יש שם תשובה בשבילך. אבל זה בלוע, זה גנוז.
תשובה למה? לסתם שאלה?
תשובה לאיך אני מתגבר על הקימה בבוקר. לקום בשש וחצי. תשובה, למה אני יכול לעשות כדי לשמור על העיניים שלי? תשובה, לאיך אני נמשך לאלוקות ולא למונדיאל. תשובה, לאיך אני מתקשר להשם יתברך. לאיך אני חי את החיים בצורה האחרונה. תשובה לכל דבר שאני צריך בעבודת השם. יש בתורה תשובה לכל זה, כי התורה זה אלוקות, והאלוקות הוא... הוא השורש של כולנו פה. אז אם יש ספר הדרכה שכולו תורה, לא שכל אנושי, כולו אלוקות, אז יש תשובה לכולם. אבל הבעיה היא שזה לא כתוב ככה על השולחן. זה כתוב בצורה כללית. בתוך הכלל יש את כל הפרטים. מה העיקרון של כלל? שהוא כולל את כל הפרטים. זה שייך לכללות ישראל. כללות נשמות ישראל. אבל הנשמה הפרטית הזאת שפתאום איכשהו נזרקה לעולם והיא גרה בקזחסטן והיא הסתבכה ואני לא יודע במה, איפה נמצא פה תשובה בתניה או איפה זה כתוב? זה כתוב, אבל אני לא רואה את זה. אפילו אם אני במדרגה גבוהה, אני לא רואה את זה, כי זה כתוב בנוסח כללי. לכן הוא אומר, הרי זה דרך כללות לכללות ישראל. ואף שניתנה התורה להידרש בכלל ופרט לפרטי פרטות, לכל נפש פרטית מישראל המושרשת בה, למרות שכתוב פה תשובות פרטיות לכל אדם, כי כל אדם מושרש בתורה. הרי אין כל אדם זוכה להיות מכיר מקומו הפרטי שבתורה. לא כל אדם זוכה להכיר את הפסוק שלו. לא לכל אדם יש פסוק, מכירים את זה? כל אדם יש את הפסוק שלו. נהוג למצוא פסוק שמתחיל באות של השם שלי ונגמר, אבל זה לא הנקודה. הפסוק שלי זה האות שלי, זה הנקודה שלי. לא כל אדם זוכה. צריך זכות מיוחדת כדי למצוא את הנקודה האישית שלי בתוך התורה. אז גם אם יהיה ספר כזה, שהוא כולל את כל הרוחות, ויש שם תשובות לכל דבר, אומרים מחסידים לרבא שלהם, הרבא מכניס להם בפה, עדיין הרבא אנחנו צריכים אותך, כי רק אתה יכול לקרוא אותנו. כשאנחנו לימודים פה ומסיחים את מסיחים את כל מה שיש לנו על הלב, אתה יכול לזהות מה הנקודה, צריך לבוא לפסיכולוג האלוקי, לדבר איתו, ליועץ. אז איך אתה רוצה שנסתפק בתניה? אנחנו רוצים אותך הרב. אם יבוא לכם הרב, אגיד לכם, חבר'ה, מהיום אין שיחות אישיות, קחו את הספר, הרב בק יבוא אליך, אגיד לך, מהיום אין בק, יש בוק, בוק, קחו את הספר, באנגלית, לא? קח את הספר, כתבתי פה תשובות לכל השאלות, מה תגיד לו? הרב, סליחה, לא קונה.
הרב, זה יותר גדול, למצוא את התשובה דרך הלימוד בספר.
יותר גדול, אבל צריך למצוא.
הרב, תגיד לי, ואז אומר לך פתרון לזה, ואז אתה מבסוט. אבל להעמק ולחפש.
מצוין, אם תמצא, אתה צודק. הבעיה שלפעמים אנחנו נשאר, קרחים מכאן ומכאן, שלא נמצא.
הרב, מה שאמר?
מה שקורה לנו, מה קורה לנו? אנחנו, בוא נדבר על עצמנו. אנחנו לומדים תניה. ברוך השם, זכיתי ללמוד תניה, פעם שלו. אתה לומד תניה. אתה לא מוצא פה תשובות לכל הבעיות. צריך זכות. אז אם היינו מוצאים, זה היה הכי טוב. אנחנו נעצור פה. אתם רואים, יש פה נקודותיים. סימן שהאדמו"ר רוצה שנעצור פה. אתם מכירים את הוורד של הנקודותיים? אחרי. שיש נקודותיים. מכירים את זה, נכון? כל נקודה זה כמו האות יוד. אות יוד זה נקודה. נכון? אז מה ההבדל בין נקודה שהיא אחת מעל השנייה לבין נקודה שהיא אחת ליד השנייה? איך כותבים שם השם? שני יהודים, נכון? יש מקומות שכתוב שני יהודים כאלה. שתי נקודות כאלה. אז זה מה שאנחנו בחסידות אומרים. אם יש שני יהודים, יהודים, יהוד זה כמו יהודי. אם יש שני יהודים אחד ליד השני, זה שם השם, זה טוב. אם יש יהודי אחד מעל השני, זה סוף פסוק. אתה שחושב שהוא מעל השני, נגמר הסיפור.
חזק.
נזכה לאהבת ישראל.
אמן, בעזרת השם.